אנחנו בעיצומם של ימי העומר, נמצאים חמישה שבועות אחרי תחילת ספירת העומר. נשארו לנו בדיוק שבועיים, שתי שבתות, עד היום הגדול הוא יום חג השבועות. וידוע מוריי ורבותיי שמדי שנה בשנה חג השבועות שונה מכל המועדים, מפני שמדי שנה בשנה אנחנו מקבלים מחדש את התורה. בזה פירשו המפרשים מה שאנחנו אומרים בברכת התורה, שחכמי התלמוד תקנו לנו לברך ברכת התורה. ברכת התורה שמזכירים אותה כל יום בבוקר, אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אמנם הברכה הראשונה אשר בחר בנו מכל העמים. ברכה שנייה אחרי סיום קריאת התורה, אשר נתן לנו תורתו תורת אמת. נתן לשון עבר, נתן, איפה נתן? בהר סיני. וחיי העולם נטע בתוכנו וחותם ברוך אתה השם נותן התורה. נותן עכשיו, ולכאורה זה סתירה. אתה אומר אשר נתן לנו, נתן בעבר, נתן לנו את התורה. אחרי זה אתה חותם ברוך אתה השם נותן התורה, כעת אתה נותן לי את התורה. הביאור הוא שבמעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא נתן רשות שהתורה תרד פה לעולם התחתון. כמו שהגמרא מסכת שבת אומרת שהתורה הייתה ברקיע, שמשה רבנו עולה למרום, שאלו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא מה ירד אישה בינינו, אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו חמדה גנוזה תתקעת דורות קודם שנברא העולם, זה נאמר דבר ציבה לאלף דור, ואתה מבקש תתנה בבשר ודם. מיד משה רבנו ענה להם מה כתוב בתורה, שרוצאתי אתכם את מצרים, למצרים יראתם, פרעו השתעבתם, שוב מה כתוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, הצררה יש ביניכם, קנאה ושנאה יש ביניכם. ואז ניצח אותם ולקח את התורה וירד איתה. אבל צריך לדעת שנכון שקיבלנו את התורה בהר סיני, אבל אנחנו כעת בפועל כל פעם ופעם מחדש מקבלים את התורה כל יום. כל יום מחדש מקבלים את התורה. ולכן צריך, שהגמרא אומרת על הפסוק בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, שנאמר חדשים לבקרים רבה אמונתך. אז כל יום אנחנו מקבלים את התורה מחדש. ולכן זה הסוד שאמר נותן התורה ואומר אשר נתן לנו את התורה. דומה לזה יש גם בתהילים. אומר הפרק הראשון בתהילים, אשר האיש שלא הלך בעצת רשעים, נחתאים לא עמד, מושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגיע יומם ולילה, הגמרא מקשה. איך פתח בהתחלה ואמר תורת השם, קרא לתורה תורה של הקדוש ברוך הוא. אחרי זה אומר ותורתו יגיע יומם ולילה, ותורתו זה של מי? זה שלומד, שלך. אז הגמרא שואלת מה זה, זה התורה של הקדוש ברוך הוא או תורה שלי? שבעה הגמרא לפני שלמדת, למשל באנו כעת ללמוד תורה, אז לפני שלמדנו את התורה, התורה שייכת לקדוש ברוך הוא, אבל אחרי שלמדנו אותה שייכת לנו, אז על אותו משקל. במעמד הר סיני הייתה התורה של השם יתברך והוא נתן לנו את התורה. אבל שלמה אנחנו עושים התורה שהוא נתן לנו, אם לומדים אותה או לא לומדים אותה? יש הרבה אנשים שהתורה אצלם מונחת בקרן זווית, או שנמצאת בארון, יש לו ארון ספרים יפה מאוד, ספרייה נפלאה בקישוט, אבל הוא לא לומד בספרים האלה. אז זה מאוד לא טוב. לכן אמר נותן התורה עכשיו בפועל כל רגע ורגע. וזה רבותיי השאלה שכל המפרשים שואלים. התורה הקדושה נתנה לנו, ציטה אותנו על החגים והמועדים. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, והם חג הסוכות, חג השבועות, חג המצות. חג השבועות, חג הסוכות. למה השינוי של חג השבועות מכל החגים? תראה, בחג המצות שום שבעה ימים, לתורה מצווה אותנו שבעת ימים תוכל מצות. התורה מתארת את הקורבנות ביום השביעי, מקרקות שיהיה לכם, קומכת עבודה לא תעשו. תן לנו הקדוש ברוך הוא שבעה ימים, יום ראשון יום טוב, יום אחרון יום טוב, באמצע יש חול המועד. בסוכות אותו דבר, יש לנו יום ראשון זה חג הסוכות, זה מועד, אחר כך יש לנו שישה ימים של חול המועד, והשמיני יום שמיני העצרת יהיה לכם. נכון שזה רגל בשני עצמו, אבל הוא חותם את חג הסוכות. אבל לפחות יש שבעה ימים של סוכות, ויושבים בסוכה שבעה ימים. ורבן מוחמד זכאי תיקן לנו ליטול לולב שבעה ימים. בתורה כתוב רק יום אחד, כתב לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענף עץ אבות ער ונחל. ואילו רבן מוחמד זכאי תיקן שיהיו שבעה ימים זכר המקדש. למה שבועות רק יום אחד? גזירת הכתוב, אבל למה זה רק יום אחד? הביאור שרוב המפרשים ביארו והסכימו עליו, מפני שאם היה חג השבועות שבוע, היינו אומרים שצריך שבוע ללמוד תורה בשנה, בשאר הימים חופש, לא צריך ללמוד תורה. למה? כמו שבסוכות, נכון? סוכות, אנחנו עושים בסוכה שבעה ימים, והיום אם אתה יושב עוד יום נוסף עובר על בר תוסיף סוג. וכן עם חג המצות, אנחנו אוכלים מצה שבעה ימים, נזהרים מאכילת חמץ. ואם אדם בא ורוצה לומר אני רוצה להוסיף עוד, לא לאכול חמץ עוד כמה ימים בגלל המצווה, זה אסור, אבל תוסיף. אז אם היה חג השבועות אותו דבר שבעה ימים, אז מה היה שבעה ימים? חוגגים את קבלת תורה. אז העולם היו חושבים, ככה היינו מדמים, שכאילו צריך ללמוד תורה שבעה ימים, שאר השנה חופש. ואין דבר כזה, שהרי כל יום ויום חייב אדם ללמוד תורה, זה יום חדש. לכן רק יום אחד הוא חג השבועות, כדי להראות שכל הימים בשנה אנחנו חייבים ללמוד תורה. כמו שמובא בגמרא, שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל היה לו אחיין בן אחותו, תמיד חכם, קראו לו דמה. אמר לו, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה. הרי בזמן התלמוד, ידעו, היו לומדים תורה, השתלמים בלימוד התורה 15 שנה. אנחנו קוראים פרקי אבות. בין 5 שנים למקרא, היה סדר בעולם. לא היה כל מבולבל, זה בא, זה מתחיל, זה גומר, זה לומד פעם את הספר הזה, פעם את הספר. אין, היה סדר. בגיל 5 לומדים מקרא, מתחילים מבראשית, שמים חומש דברים עם כל הפירושים וההלכות, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, דברי הימים, אחר כך ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר, אחר כך תהילים, איוב, משלה, ככה היו לומדים על הסדר. כל פסוק מפרשים אותו, כמה הלכות יש בו ואיזה דרשות דרשו עליו. זה תורה שבכתב, והוא היום אומרים את הכל בעל פה. היה לוקח להם 5 שנים ללמוד את המקרא, לדעת את כל התנ״ך עד גיל 10. אחר כך בין 10 למשנה לומדים משניות. משניות זה הלכות פסוקות, כמו שיש לנו היום סדר זרעים, סדר מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות. 5 שנים היה לוקח להם ללמוד את סדר המשניות. אז נהיה כבר הבן אדם בגיל 15, הוא כבר יודע את כל התנ״ך גם פה עם הפירוש שלו, ויודע את כל המשניות, כל ההלכות הפסוקות. עכשיו למדת, עכשיו עוד ללמד גמרא. עוד 5 שנים את כל הש"ס. בין 15 לומדים תלמוד, נמצא בגיל 20, יש לו את כל התורה ביד. לכן בין חי לחופה כבר הוא מבושל, יודע את רוב התורה כבר יש לו בכיס, אז בגיל 18 נושא אישה, בן 20 הוא כבר גבר בעלמה. יש לו גם ילד, נולד לו בן, גם למד את כל התורה, גמרנו. יש לו את כל התורה כולה בידו, יודע אותה ישר והפוך. ככה היה הסדר. אז היו לומדים את הכל, דם בן דמה, בחור צעיר בגיל 20. זכה ללמוד את כל התורה. הוא בא אצל דוד שלו רבי ישמעאל, ראש שיבה גדול, גדול הדור. אמר לו, כגון אני, שלמדתי את כל התורה כולה. אני יודע את כל התנך, אני יודע את כל המשנאות, יודע את כל השס. שאל אותי איזה שאלה, איפה שאתה רוצה, אני אענה לך. מהו ללמוד חוכמה יוונית? אני רוצה ללמוד רפואה, מדעים, אסטרולוגיה, אסטרונומיה. זה גם מקצועות שיש בהם הרבה חוכמה. מה ענה לו? צא וראה. בשעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה. אם תמצא שעה שהיא לא מוגדרת, לא יום ולא לילה, תלך תלמד. שכן כתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, להגיד בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות את כל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. חבר בספר יהושע, כך אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון. אז נמצא שלימוד תורה זה חובה שאדם חייב ללמוד תורה תמיד. זה לא רק לשם ידיעה, אלא לימוד לשם לימוד. אני מקיים מצווה בעצם הלימוד, כמו שכתב הגאון מווילנה. מה הגאון מווילנה? מתי נקרא אתה שאתה כן לומד תורה ואתה אוהב את התורה ועוסק בתורה נקרא? לא שאני לומד רק מסכת שאני אוהב. כשאדם רוצה לדעת הלכות תפילה או הלכות ברכות, אז הוא אומר, בוא נלמד מסכת ברכות. לוקח אוקיי, מסכת ברכות, נומד אותם, מבסוט, נהנה. עוד מעט ראש השנה, אומר, בוא נלמד מסכת ראש השנה, למה זה אקטואלי? זה מעניין אותי. וכן, אז זה הדרך. אבל בוא נלמד מסכת כתובות, אומר, מה, אני רק מקדש? לא רוצה לדעת. בוא נלמד קידושין, אומר, כבר קידשתי אישה, מה אתה רוצה בלי? בוא נלמד מסכת גיטין, אומר, מה, זה חלילה, לא רוצה לגרש את האישה, אני רוצה את אשתי. וכן, אז זה הדרך. אומר הגאון מווילנה, אם אדם עושה סלקציה בלימוד, זאת אומרת, זה כן, זה לא, זה מעניין אותי, זה לא מעניין, זה לא נקרא שהוא אוהב את התורה. נכון, באמת, שאנחנו צריכים ללמוד את מה שחובה עלינו, למשל עכשיו חג השבועות מתקרב, צריך לדעת ההלכות של חג השבועות, צריך לדעת הלכות לימוד תורה, צריך לדעת הלכות יום טוב. נכון, אבל למדת אותם, ידעת אותם, ואתה אומר שזה כן וזה לא, זה נוגע לי, זה לא נוגע לי, אין דבר כזה. מי שאוהב את התורה צריך ללמוד כל דבר ודבר ששייך לתורה. גם סדר קודשים, שזה קורה עניין קורבנות. ואתה מגיד, מה אתה רוצה? אני כהן, אני לא, אני עובד בית המקדש, וכהנים ילמדו סדר קודשים. או סדר טהרות, היום בעוונות הרבים, אין בית מקדש, אין לנו דיני טומאה וטהרה. שם רק הלכות נידה, זה מה שיש. אבל שאר דיני טומאת מת, ופרה אדומה, וטהרות, ואוהלים, אוהלות, ומסכת כלים, הוא 30 פרק מסכת כלים. זה היה מסכת כלים ומסכת נזיקין, זה אותו. מה זה מסכת נזיקין? יש לנו בבא קמה, בבא מציעה, בבא בתרה. אם נתבונן, בכל מסכת יש 10 פרקים. בדיוק, עגול. 10 בבא קמה, 10 בבא מציעה, 10 בבא בתרה. בבא קמה, עיקרה דיני נזיקין. מי שהזיק, מי שעשה ככה, מי שעשה. תביעות ונזיקין של אחד עם השני. בבא מציעה זה דיני ממונות. כמו מפקיד, אלו מציעות, וכו'. סוחר פועלים, זה דברים שבין אדם לחברו בענייני ממונות. בבא בתרה זה יותר נדלן וענייני שכנים, וענייני נזיקין, חזקת הבתים, וכל מיני דינים, וגם ירושות ונחלות, ודיני שטרות. אז זה היה מסכת אחת. בזמן התלמוד, שימו לב, זה היה מסכת אחת 30 פרק. ראו חכמי ישראל זמן הגאונים שזה עובדה קשה. אתה בא אומר בן אדם, לא יודע מה זה, זה מסתכל ורואה את זה מתייאש. קרה לך 30 פרק, מסכת של 30 פרק והכי קשים, מה, איפה אני אתחיל, איפה אני אגמור, מתייאש. מה עשו? חלקו את זה לשלוש בבות. מאז התחילו ארבע בבות להתקחת כסף. חלקו את זה בבא קמה, בבא מציעה, בבא בתרח, כדי שאדם יהיה לו אפשרות ללמוד. למה? מובא במדרש קהלת, קהלת רבה, שניים יום אחד באו לבית המדרש, זה בזמן האמוראים, כנסו שני בחורים צעירים לבית המדרש. אז לא היה רישום בתקופת תחילת זמן וצריך למלא תפסים ואני יודע ורעיון. בא תלמיד רוצה ללמוד, תלזן ברוך הבא, שב כאן גמרא, נביא לך רב גם חינם, תלמד תורה בחינם, אין שום בעיה. אז היה באו שני תלמידים ללמוד, נכנסו, אז מסכנים, אתם אפילו איך לדבר. החכם אומר להם, לרבי יוחנן, שאלו אותו בסוף היום, למדו שיעור שלם, בסדר נהנו. בסוף היום שאלו את רבי יוחנן, תגיד, מה אנחנו צריכים ללמוד? כמה צריכים ללמוד? אבל רבי יוחנן, אתה רואה את כל הקיר הזה עם הספרים? כל הספרים האלה, אתה צריך לדעת את כולם. אחד מהם אמר, ואיך אני אלמד כל הספרים האלה? ספר אחד אני אצא מדעתי עד שאני אלמד אותו. נשמתי תצא עד שאני אדע אותו. איך את רוצה שאני אלמד כל הספרים האלה? שאני אמר לו, לא, שדאי, זהו. יש פסוק לקהלת, קובץ ירבה. אתה לא צריך ללמוד את הכל. ביום הראשון רק עמוד אחד. עמוד אחד. מספיק. ביום השני עוד עמוד, ביום השלישי עוד, וברביעי עוד, עד שתמצא את עצמך אחרי חודש, יואו, כל זה למדתי. אז קובץ על יד, זאת אומרת על יד, עוד אחד, מה שיש לך ביד, אחד ועוד אחד ועוד אחד, ככה יהיה לך הרבה. השני התייאש, אמר, מה, אין לי סבלנות, אני צריך ללמוד כל הספרייה הזאת, עזב והלך. אבל זה היה לו סבלנות, חיכה, ובסוף נהיה תמיד חכם. יודע את כל התורה כולה. זה הסוף. מה שהגמרא אומרת על צדקה, אותו דבר מצדקה. כתוב, מי שנותן צדקה, כמה מעלתו גדולה. עליו נאמר, וילבש צדקה כשריין. שריין, שריון, זה יוד כמוצה. מה פירוש ילבש צדקה כשריין? אומרת הגמרא, שריון שלובש אותו הלוחם שיוצא לקרב, אז הם לוקחים להגן, שריון עשוי מקסקסים של פלדה, כדי שאם יירו עליו חץ לא יפגע בו. לובש את זה על החזה כמו שכפץ. זה היום השכפץ, לא המציאו את זה, זה היה עוד בזמן שלמה המלך. זה היה אז היו שם שריון ומושך אותו בשמן. למה? שאם ייפול חץ לא יביא חרב להקות בו, או רומח, או כל כלי נשק, יחליק, ולא יפגע בו. הצדקה מגנה על האדם כמו שכפץ. לא יפגע בך שום חרב, שום מכה. אז הגמרא שואלת, למה דווקא תפס שריון? חסר מה להגיד. תגיד, כמו טנק. לא היה טנקים אז, אבל היה מרגמות. יש קיצור ארץ ומרגמה. היה כל מיני כלי נשק. תגיד, כמו חומה, כמו איזה פלדה, כמו... מראה אומרת, למה אמר שריין? שריין הזה, מה הוא עשוי? קסקסים. אז היה להם מטבעות של נחושת קטנות. המטבע פעם היה לו ערך בעצמו. זאת אומרת, לא איזה התפסה של איזה ממשלה שהיא היום כאן ומחר בקבר, אלא זה דבר קיים. אז היה הכסף, זה השווי של הכסף. מטבע הזהב, זה השווי של הזהב. מטבע נחושת, השווי של הנחושת. היו זה שלוש סוגי מטבעות. נחושת, כסף, זהב. זה היה הסדר. אז עכשיו היו עושים אותם קסקסים, זה פרוטה. מה זה פרוטה? זה היה ב-20 גרם, סליחה, בגרם אחד של כסף, 20 פרוטות. דקות. זה שווי פרוטה. עכשיו לוקחים את הסיליון הזה, עושים לו חורים, משחילים לו חוטי ברזל, ושמים לגיבור, שמים לו שכפת שלו. אז נגיד, לוקחים איזה 10,000 פרוטות, 10,000 כאלה, קושרים, ועושים לו מזה מעיל. אומרת הגמרא, מה הסיליון הזה? ממה הוא עשוי? כולו קסקס. אבל קסקס, ועוד קסקס, ועוד קסקס, ועוד קסקס, נהיה שריון. ככה הצדקה. אדם נותן צדקה. פרוטה לפרוטה מצטרף לחשבון גדול. זה בדיוק ללמוד התורה, אותו דבר. אדם בא ללמוד תורה, ואמר רבי יוחנן, שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. לא עליך מלאכה לגמור. אדם בא לבית המדרש נגיד היום, היום למד רק דף אחד, מחר, אתמול הוא למד חצי דף, שבוע שעבר למד שתי שורות, זה מה שהוא יכל, גם טוב. עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה, הכל מצטרף יחד והופך להיות בחשבון גדול. או כמו שהגמרא אומר, מה זה זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות. זה זורע צדקות. אומרים זה כל בוקר, שהקדוש ברוך הוא זורע צדקה. מה, יש לו שדות לקדוש ברוך הוא? איפה השדה של הקדוש ברוך הוא? שהוא זורע שם הצדקה. מה קורה שאני שמתי בקופה של הצדקה כסף? אז יש שם מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע, זה מה שיש. מי זרע אותה? המדרש בראשית רבה אומר מעשה היה ברבי פנחס בן יאיר. פנחס בן יאיר היה חותן של רבי שמעון בר יוחאי. שמעון בר יוחאי זה חתנו, נשא את ביתו. אז רבי פנחס בן יאיר עליו השלום היה גר בצפון, איפשהו היום הוא קבר בצפת, ידוע, הקבר שלו בצפת ידוע, גר בצפון. בא יום אחד יהודי אחד מאזור לבנון נעלות לבית המקדש. בזמן רבי פנחס בן יאיר עדיין היה בית המקדש. מכאן ראיה שלא כמו שיש אומרים שרבי פנחס בן יאיר חתנו של רבי שמעון בר יוחאי, זה לא נכון. כי רבי שמעון בר יוחאי נולד בזמן החורבן. אבל אם תאמר זה חתנו, איך... חמיב של רבי שמעון בר יוחאי זה רבי פנחס בן יאיר. הוא שהיה עשה כמה ניסים ונפלאות, היה מלומד בניסים. אז בא אליו היהודי, אומר לו, אדוני הרב, אני צריך לנסוע לירושלים לעלות לבית המקדש להיראות בחג. יש לי כאן שק של חיטים, חיטים שהיה לו בסך הכל 7 קילו חיטים. אולי אפשר להשאיר את זה אצלך? היה חג סוכות. אני קצרתי את השדה, עשי איזה 7 קילו חיטים, אני רוצה לעשות מזה מצות לפסח, קצת שמורה, ובבקשה תשמור לי עליהם. אני אחזור עוד שבועיים מירושלים. אמר לו, אין בעיה, תודה, הנה, הנה המחסן, שים אותו פה. שם. עבר שבועיים, לא הגיע היהודי. עבר חודש, חודשיים, לא הגיע, עד עכשיו חורף. והרבי פנחס בן יאיר, שזה לא בא, אמר, מה אני אעשה, להשאיר אצלי פה את התבועה הזאת, את התליעה. חיטים, אם אתה משאיר אותם באיזה מקום, יש לחוט, זה מרכיב. מה אני אעשה? הלך, מצא איזה שדה שהיא קנויה, זרע את החיטים. זרע, עכשיו רבי פנחס בן יאיר זורע. איזה ברכה יש בשמיים, הוא. מלאכים באים לראות, וכולם שמחים, כל הצלמים באים לצלם אותו, כל הזוויות. מה זה זה? זה לא דבר שכל יום רואים. ופנחס בן יאיר זורע שדה. והנה, הגיע חג השבועות, השבועות, מאחל חרמש בקמה, תקה בקמה אלא בקומה. כל שיבולת בן אדם, כל חיטה כמו דינרי זהב. בוא רבי פנחס בן יאיר בא אל המצווה, קצר אותם, דש את החיטים, שמה אותם אצלו. אולי יבוא בן אדם, עכשיו נהיה פי 100, ועזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכו אדוני. נהיה פי 100, היה 7 קילו, עכשיו נהיה 700 קילו. שמר במחסן. הנה עוד פעם הגיע החורף, היהודי לא בא, הוא אומר אולי זה בהליכתו, בחזרתו יבוא, לא בא, לא בא, לא ולא בחזור, עשה ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. עבר פרשת כי תצא, ובא פרשת כי תבוא, ולא עשה כלום. ואז זה לא ככה, זרה את זה עוד פעם. אז עכשיו, 700, נהיה כפול 100, כמה זה נהיה? תעזור לי. 70 טון. שנה הבאה עוד פעם זרה אותם. וכל פעם זה היה הולך ומצמיח. אחרי איזה 7 שנים, אומרת הגמרא, פתאום היהודי הזה עובר, נכנס רגע אליו עם אדוני, אומר לו, סליחה אדוני הרב, לא כן. לפני כמה שנים, הוא לא אומר, אצלו זה כמה חודשים, שמרתי אצלך 7 קילו חיטים. שבע כאילו חיטים, אתה יודע מה זה היה נרכב, היה נהיה אפר ואפר. אומר לו, כן, זה אתה. אומר לו את הסימנים, הוא אומר, כן, נכון. נו, אומר לו, הבאת קרונות, הבאת עגלות, הבאת פרדות, הבאת סוסים, הבאת גמלים, הבאת חמורים. צריך להביא את כל ההובלות של כל הצפון והדרום ביחד, לגייס. אמר לו, הנה החיטים שלך. קח את החיטים, אמר, מה זה? אמר, זה החיטים שלך, זרעתי אותם. וכל שנה הצמיחו, וכל שנה זרעתי והצמיחו, זרעתי והצמיחו, וזה היה שלך. טוב, עכשיו, אז זאת את השאלה שלנו, זורע צדקות, אומר המדרש, תשמעו, זה מדרש אומר. אתה נותן שקל לצדקה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את השקל הזה, יש לו למעלה בגן עדן אדמות. יש לו שדה בגן עדן. לוקח את השקל הזה וזורע אותו באדמה של גן עדן. שאני זורע, לא שמר הוא. באיזה אדמה של גן עדן? זה לא אדמה שלנו. אחרי שנה יוצא 1,000,000 שקלים. אחרי שנה עוד פעם זורע את המיליון. הוא נהיה 1,000,000,000. וכך תלך ואין מספר. אדם יבוא לגן עדן, יגידו לו, בואו, זה שתרם כמה צדקה, כמה מיליארדים, טריליונים, אני יודע מה, ביליונים. אי אפשר כבר לספור, אין מספר. זה הצדקה שנתת, אגיד, אני נתתי צדקה, מה? כן, היום אחד בא, ובערך דוד, שמת שקל אחד בצדקה, בקופה. אבל שקל אחד שמתי. אבל לא כן, זורי הצדקות, מצמיח ישועות. הקדוש ברוך הוא לקח את זה בזרע. אז מכאן אדם לומד, לפעמים אדם אפילו, זה לא רק מצדקה, הוא עדים בלימוד תורה. כל דבר שאדם עושה. עושה מצווה, שנחשב לך כך. יש רבנו הארי כותב, שכל לימוד תורה, מצווה שאנחנו לומדים, אז נכון שזה נחשב לימוד תורה, נגיד עכשיו למדנו שעה היום, אז נחשב שעה, אבל בשמיים זה נכפל. אחרי יממה, זה עולה לעולם יותר גבוה, בהתחלה זה נהיה 1,000, כל אחד נהיה 1,000. אחר כך כל 1,000 נהיה ב-6,000, למה כנגד וו של ההוויה. אחר כך כל אחד נהיה, הוא אומר רבבה, 10,000. אחר כך עולה לעשרות רבבות, עד שמגיע ל-י"ז 1,000 ריבו. מתי? בשבת, במנחה, כל התורה שלמדנו במשך השבוע, כל שעה נכפל 17,000 ריבו. לתת המחשה מה זה, 1,000 זה 1,000 ריבו, זה 10,000. 1,000 ריבו, 1,000 פעמים 10,000, זאת אומרת זה 100 מיליון. בקיצור, 170 מיליון שעות מכפיל הקדוש ברוך הוא את התורה שאדם לומד. ואם לומד בשבת, כל שעה של שבת 170 מיליון שעות של חול. אז בואו רואה כמה אדם יכול לזכות מה הסוד הזה, למה זה 170? הוא אומר, רבנו ארי אומר, אתה חושב, יש עולמות. אנחנו כל לימוד תורה מתקנים עולמות. אתה יודע כמה עולמות כאלה יש? 170 מיליון. זאת אומרת, בוא נגיד שיש איזה לוח, שאתה צריך לסדר שם, יש שם נורה שרופה, אני צריך, יש שם 1,000,000 נורות, כולם דולקות, ואתה מותר עליך איזה נורה אחת להדליק אותה. הלכת לחנות, קנית. אומר הקדוש ברוך הוא, יפה, אתה עשית אחד, אני משכפל 170 כאלה לוחות. זה לא לוח אחד. יוצא בכל מערכת שאנחנו פועלים, אם זה תורה, אם זה תפילה, אם זה מצווה, זה כל דבר שאנחנו עושים. אנחנו מעתיקים את זה ל-170 מיליון כאלה. הצבע חשוב, מה אדם יכול לזכות לעשות בעולם הזה? כמה מצוות יכול לעשות? צבע חשוב, מה זה ערך של לימוד תורה? שאדם יושב ועוסק בתורה, איזה תורה זו? עכשיו זה מובן. התחלה לפני שלמד אותה נקרא תורת השם. אחרי שלמד, שהוא סיים את השיעור היום, נגיד, הולך לנוח, הולך לישון, מה יעשה? גוף, עייף. זה נקרא תורתו. לפני שהתחלת ללמוד, אז נתן לך את התורה. אז הוא נותן לך ספר, הוא נותן לך רב, ויש לך פה ישיבה, ויש תאורה, ויש תנאים לשבת ללמוד. אבל השאלה מה הוא עשה בזמן הזה? אם הוא הלך לסמס שם ולקשקש בדפדפן, או להכין איזה כוס קפה ועוד איזה עוגיות מזרחיות, ומתאים לשאול מה נשמע או מה קשקש, או ישב למד. ישב למד, אז בסוף הלימוד זה נקרא נותן התורה. עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לך תורה. מה זה נותן התורה? יש יותר מזה. שערה סדר הדורות שואל, ראינו בכמה מקורות בגמרא, בהרבה הרבה מקורות, שאליהו הנביא היה מצוי בבית המדרש של חכמי ישראל. שואלים אותו, במה הקדוש ברוך הוא עסוק? וכל פעם היו אומרים באותו סוגיה שהם היו עסוקים בה. למשל, יש לך בזוהר חדש פרשת נוח. כך כתוב שם, יום אחד רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היה יושב לומד. וקרא בתורה בפרשת בית חנן, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, כן, רחום אדוני אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח ברית אבותיך אשר נשבע להם. אמר, הנה כבר כל הצרות פקדו אותנו. רבנו הקדוש נולד ביום הלידה שלו 52 שנה אחרי החורבן. חורבן בית שני היה בשנת ג' אלפים תת כך, תת כך חד בבריאת העולם. 52 שנה אחרי זה בדיוק נהרג רבי עקיבא ביום הכיפורים. באותו יום שהרגו הרומאים את רבי עקיבא נולד רבי יהודה הנשיא. הגמרא אומרת, זרח השמש ובא השמש, עד שלא שקעה שמשו של רבי עקיבא, זרחה שמשו של רבי יהודה הנשיא. אז נולד רבי יהודה, רבי יהודה הנשיא נולד 52 שנה אחרי החורבן. סבא שלו רצחו אותו הרומאים, רבן שלום מגבליאל. האבא שלו זה הרבן גמליאל דאבנה. אז רבנו הקדוש אומר, כל הצרות כבר פקדו אותנו, הרגו לנו את 10 הרוגי מלכות, חרב בית המקדש, שחטו, הגלו, לקחו לרומא, מה לא עשו? שדדו את כל הכלי המקדש היקרים שהיו, לא נשאר לנו כלום. אז די, בצר לך נמצאו הכל. אז למה המשיח עוד לא בא? תוך כדי שהיה מדבר, אליהו הנביא נכנס. אומר לו אליהו לרבנו הקדוש, מה יקרה סיכמור, באיזה סוגי אתה לומד? אומר לו, הנה אני, ספר תורה פתוח לפניי. אמרת לכם כבר, איך הם היו לומדים? הכל בעל פה. לוקחים ספר תורה, קוראים פסוק, מתחילים לדרוש אותו. אומר, הנה, ספר תורה לפניי, פרשת בית חנן. ולמה זה לא זה? אמר לו, תאמין לי, חייך מור, שברגע הזה הקדוש ברוך הוא היה לומד מה שאתה למדת. אותו דבר שם מסכת גיטים, דף זן. כמרה אומרת, רבי אביתר, רבי יונתן, החלקו, בא אליהו, אמר, הקדוש ברוך הוא עכשיו עסק, ותר בני כך הוא אומר, ונתן בני כך הוא אומר, וכן רב שמואל, וכמה מקומות בגמרא. מה קורה כאן? מתי שלומדים פה, מה לומדים פה, הקדוש ברוך הוא לומד למה? ותראו איזה זכות יש מי שלומד תורה, מה זה לומד תורה? הקדוש ברוך הוא מולו. אז מה היה המעשה עם רבנו הקדוש? אומר לנו, ומה התשובה? אמר לו, חייך מור, שגם הקדוש ברוך הוא שאל. ואמר, יבוא מיכאל אפוטרופסה לישראל, אפוטרופוס, הוא הסניגור שלנו, ויטען את הטענות שלו. בא מיכאל והתחיל להגיד, מגיע לישראל להיגאל, עד מתי יסבלו צרות, עד מתי יסבלו גזרות, שמדות. אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, יבוא שרו שרי סבא. בא השטן, צריך לדבר, דבר, דבר. עושים עבירות כאלה ועוונות כאלה ועוונות ועוונות. ועדיין לא סבור בתשובה, והמשיך ואמר, אמר מילה מאוד קשה. אמר, נכון, אתה כתבת בתורתך שתגאל אותם, אבל אמרת שלא עד ושבתה, עד שישובו בתשובה. והם כולם רשעים, כך את המילים האלה אמר. הרע פה של הקדוש ברוך הוא בשטן, רדף אחרה וגירש אותו 400 פרסה. אז המפרשים שם קודם, כך קודם גם רבנו ארי, הרי פה איך הוא אומר שכולם רשעים ורבנו הקדוש נמצא בדור? אתה יודע מי היה רבנו הקדוש? לא הוריד ידו למטה מאבנתו, לא הסתכל מהעולם בברית מילה שלו. מרה מתארת בירושלמי, חברו היה אנטונינוס, אנטונינוס שהיה לומד איתו, והיה לו מערה תת קרקעית מנהרה שיוצא מהארמון שלו עד הבית של רבנו הקדוש, וכל יום יושב לומד איתו תורה. יום אחד אמר לו, אני רוצה למול. אמר לו, אני לא, תעשה תורה, תכניס אותי בעסק. הגויים, אני לא רוצה, הגויים גוזרים עלינו לבטל מילה, אתה רוצה שאני אמול אותך? אמר, טוב, מה אני אעשה? אמר, תעשה מה שאתה רוצה. הלך אנטונינוס ומן את עצמו. מה אחרי כמה ימים שהתרפא בגלל רבנו הקדוש, אמר, בבקשה תבדוק אם מלתי נכון, כי אם נשאר איזה אור מכסה שכאילו לא מהול, מל ולא פרה כאילו לא מל, ואם נשאר איזה חתיכות אור, פיסות אור שמכסות שם, נחשב כאילו לא מל. אמר לו רבנו הקדוש, אני בברית מילה שלי לא הסתכלתי מימיי, במילה שלי לא הסתכלתי, איך אני אסתכל שלך? זה קדוש. אז הוא אומר עליו שכך וכך שאין בדור צדיקים, עשה את כולם אותו דבר. מיד אמר לו, נו, מה היה בסוף? אומר הקדוש ברוך הוא, גער במיכאל. לא מיכאל, אבל לך למאמר ספיל לשפה דקרה, היית אומר תקרא את הסוף הפסוק, מה כתוב שם? מה כתוב? צר לך ומצור לך כל הדברים באחרית הימים, שבתה, כי אל רחום השם אלוהיך. רחום נקראת ריבונו של העולם. כמו שהקדוש ברוך הוא שמו רחום, אז צריך לרחם. אז תרחם, אפילו שיש עוונות בישראל, אתה בעל הרחמים והסליחות. זה מעלת סניגוריה על ישראל. אז מכאן למדנו, שאדם שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא לומד כנגדו. לכן לא חינם אמר רבי יעקב במשנה באבות, מי זה היה רבי יעקב שאמר את זה? הוא היה הנכד של אלישע אחר, בן ביתו של אלישע אחר. אלישע אחר עצב תרבות רעה, בן ביתו, רצו הרשעים הרומאים לקלקל אותו, אמרו סבא שלו היה תמיד חכם ונהיה כופר, בוא ניקח את הנכד שהוא כוכב עולה, קלקל אותו. הוא אמר, המלך בדרך פוסק במשנתו ואומר, מנה אילן זה, מנה ניר זה, הרי זה מתחייב בנפשו. בלימוד תורה אסור להפסיק אפילו רגע. תראו ספר חסידים, רבי יהודה חסיד כותב, שאם אדם יושב ולומד תורה, ואני צריך למשל עת, או אני צריך איזה פיסת נייר, מצאתי חידוש כעת, אז הוא לומד, אמר לו, תן לי רגע עת, אומר, אסור להגיד לא. אתה תחפש את מי שלא לומד, תבקש ממנו. אומר, טוב, אבל אני אשכח, תשכח. הוא לומד, איך אני אשתיק אותו באמצע הלימוד? תראו איזה זהירות. אני אספר לכם מה שאני זוכר, שנת תפשין למד א', למד ב', זאת אומרת, כמה כבר עבר? 40, 42 שנה. הייתי לומד אחר הצהריים עם ראש הישיבה, מבדל החיים. הרב יהודה צדקה, עליו השלום. כל יום אחר הצהריים, מארבע עד סביבות שבע, הם לומדים חושן משפט על הסדר. טור, בית יוסף, שולחן ערוך, על הסדר. עכשיו, באמצע שהם לומדים, הוא היה צריך איזה ספר. הוא היה צריך שעמים איזה הודעה למסור למישהו. כל הבעיות של הישיבה היו עליו, לא היה לא מזכירים ולא גבאים ולא כלום. הוא היה הכל. אם היה אפילו קלקול בכוסות תה שם, היו באים לרב לספר לו, לבכות לו, צריך לקנות כוסות, אין תה, אין קפה, אין סוכר, אין זה, אין זה, היה צריך לפתור את העניינים. עכשיו זה לומד, היה צריך איזה ספר, או צריך לקרוא לאיזה מישהו, אומר לו, אנחנו לומדים, אתה אל תקום. מסתכל, היה מסתכל באולם. מה מסתכל? יושבים איזה 300 בחורים, מברכים גם. נושאים יחד, יש אברכים עם בחורים. אומר לו, מי שלומד, אני לא רוצה לקרוא לו. היה מחכה שאיזה מישהו ככה באמצע מידנת את הראש, או מגלגל את הזקן, או אני יודע מה, אז לא היה טלפונים, אבל חולם כזה, קורא לו, עושה לו ככה בו. היה נזהר שלא לקרוא לאדם באמצע הלימוד. תראו מה זה, זה חמור מאוד, ביטול תורה, זה עוון חמור, חמור, חמור. חבל שלא שמים לב על זה, ולא מספיק מדברים על זה. כי הגאון מבינה כותב, כמו שכתוב במשנה במסכת פאה, אלו דברים, אומרים את זה כל בוקר, פאה א' א', זה פרק א', משנה א', אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון, אלו דברים שאתה עושה אותם, פרוטם בעולם הזה, מה כתוב בסוף? בתלמוד תורה כנגד כולם. ולמה, מאיפה למדנו? מה שואלת? מאיפה למדנו תורה כנגד כולם? מה אומר בפסוק? כל חפציך לא ישבו בה. מקום אחר כתוב במשלב אותו, אותו זה, כל חפצים לא ישבו בה. שואלת הגמרא, למה כפל את הלשון בשינה גם? למה צריך לכתוב פסוק פעמיים וגם בשוני לשון? שיבה הגמרא, חפציך זה העולם הזה. מה, יש דברים הכי עיקרים בעולם הזה? אבנים טובות, מרגליות, אני יודע, אבני חן, ספיר, מה יש עוד? יהלומים, פנינים, נכון? זה עולה הרבה כסף. כל הפנינים שבעולם שתביא לא שווים מילה אחת של תורה. זה אחד. אם תהיו ערים, אני אספר לכם סיפור גם. אז זה חפציך. אומר מקום אחר כתוב חפצים. מה זה חפצים? אומר חפצי שמיים. שימו לב מה הגמרא אומרת, והגאון אומר שים לב, חפצי שמיים, עכשיו אני צריך לקום ללכת לעשות מצוות. אתה יודע מה, אני חושב שמה כל זקן שעבור אני אעמוד מפניו, אני אעשה מצוות, מפני זבה תקום ואדרת פני זקן. או אני אלך לעזור לאנשים שם שרוצים לחצות את הכביש, או מישהו יש לו מסעות להרים, חסד ולא חסד. לא, אתה לומד תורה, אל תפסיק בלימוד תורה אפילו בשביל פסיק אחד. שנו גמרא מפורשת, רבי אבהו היה רב בקיסריה, היה גר, הוא היה ראש הקהילה של עם ישראל שהיו פה אחרי החורבן. בקיסריה שמה כל מוסדות השלטון של הרומאים היו שם, עד היום הנה יש להם אמפיתיאטרון שם, כל הליצנים והמשוגעים ואלה הזמרים עם הקוקו בראש, כאילו כביכול זמר חסידי וזמר מזרחי, כולם בשערי גיהנם יושבים, הם שם הולכים להופיע שם בקיסריה. עד היום נשארה אותה תומעה של קיסריה, ושם רצחו את רבי עקיבא באותו אמפיתיאטרון, אלה הולכים לשיר שם, בושה וחרפה. אז הוא היה רבי אבהו, הוא היה מוכרח לשבת שם בתוך מוסדות השלטון. כל פעם יש בעיה עם היהודים, פה סוגרים להם בית הכנסת, פה אין להם מקווה, אז הולך לשלטונות להשתדל. והיה לו חן וחסד, אהבו אותו השליטים הרומאים. היה לו בן, אבימי, ילד צעיר. עכשיו תדעו, זה מאוד מסוכן, שאבא לפעמים הוא גבי בית כנסת, תמיד תראו, הוא יש לו איזה עוד שבעה סגנים, הילדים שלו כולם סגן הגבי. הוא מרגיש, אם אבא שלי פה הבוס, גם אני הבוס. וכן אז זה הדרך. אז אם אבא נהיה עסקן, אז גם הילדים, וזה צריך לשים תגיד לילד, תשב תלמד. אז אבימי התחיל קצת ככה, רואה את אבא שלו, אבל אבא שלו הייתה מתחכם, למד תורה, ידע את כל התורה, אבי אבו. אז הבן אבימי, עוד בחור צעיר, ילד, אמר לו אבא, בוא נראה, מה אתה עושה פה? אמר לו, מה אני אעשה? אבל אתה צריך ללמוד תורה. בטח, איפה עם התורה? אמר, לך לטבריה. שלח אותו לטבריה. זה יחסית רחוק, טבריה מקיסריה, בפרט אז לא היה מכוניות ולא זה, בקושי חמורים היה. אז הוא שלח אותו לטבריה. אומרת הגמרא שאחרי שנה הוא לא ראה את אבא שלו שנה, ילד, נער, אין הוא צעיר, בן 13-14. והם אומרים לו, רבי אב, הוא אשריך, איזה בן יש לך. מה? גומל חסדים. מה גומל חסדים? אמרו לו, לא עלינו, כל מת שנשתר בטבריה הוא הופיע בהלוויה, דואג שיביאו לו תכריכים, דואג שירחצו אותו, דואג לו לקבורה, דואג לו לכל, גומל חסדים. יש יותר מזה, עשית עם מדי חסד ואמת. מה זה חסד של אמת? עם המתים שלא מצפה לקבל שכר. אומרת הגמרא, מיד שלח לו שליח באותו רגע, בוא. אמר לו, מבלי אין קברים בקיסריה שלחתי אותך לטבריה לקבור מתים, ושלחתי אותך ללמוד תורה. אמר, למדנו מפה שאין כמו ללמוד תורה. זה היה הגאון רבי יהודה צדקה עליו השלום. כמה פעמים שומעים אותו, שואל, איפה היית אתמול? מה אני אעשה? היה אזכרה של מי? סבתא שלי נפטרה שני, לא יודע כמה, 60-70 שנה, והיית צריך להשלים מניין. והוא, אתה איפה היית? אומר, השכנה שלי ביקשה שיש אזכרה של דוד שלה שנבוא להשלים מניין, והוא היה עלי על הקרב. אומר, תגיד לי, אם אתה היית פקיד בנק היו באים לבקש ממך להשלים מניין? מה פתאום? אז ואז היה פקיד בנק, זה היה משהו גדול, סוסייטי, היה גם מזכורת גבוהה. אתה תעזוב את הבנק ואת העמדה שאתה עובד בבנק ותגיד, אני הולך להשלים מניין לשעתיים, שלוש, חצי יום, יום שלם? לא, רק לומד תורה, אז לכם אותו ככה מבטר על לימוד תורה בקלי קלות. עכשיו פתחתי לכם סיפור, נכון? ברוך אומר ועושה. יש מעשה נורא עם הגאון מליסה. הגאון מליסה הם גאון אדיר, הוא היה בזמן החתם סופר, לפני למעלה מ-150 שנה המעשה הזה. והוא הגאון מליסה, רק בשביל לדעת את הערך שלו, תראו כמה צריך להיזהר במאה ברכות כל יום. אדם צריך לעקוב אחרי עצמו, שיום אחרי אנשים שלא אוכלים לחם למשל, אז ממילא אין ברכת המזון. עכשיו צריך לשים לב שיברך מספיק ברכות, מזונות, אם יש עץ, אם יש אדמה, או בא לאכול ארוחת צהריים שהיא מטובלת מכמה סוגים. אז צריך להיזהר. עכשיו הוא עליו השלום, הגאון מליסה פעם בא אצל הרב מבריסק, איך שישבו, שאל אותו, באיזה ברכה אתה אוחז? אמר לו, ברכה 63. אמר, או, זה תלמיד חכם. מה פירוש? היה סופר את הברכות שהוא ברך היום. הרי אנחנו מתחילים את המאה ברכות מהלילה. בערבית יש לך 4 ברכות בקריאת שמה, 19 ברכות בעמידה, ויש לנו השנה גם עומר עכשיו בימים האלה. אחר כך אתה הולך לאכול, שותב מים אשר יצר, וכן על זה הדרך. אז הספור, אחר כך יש לך את ברכות השחר, ציצית, תפילין, ברוך שאמר, השתבח, יוצר, לעמידה, וככה צריך לדעת, כל הזמן לעקוב שיש לך 100 ברכות ביד ביום, שלא יחסר חס ושלום, שחמור. עכשיו, מה שיספר לך, גאון מליסה עליו השלום, הגיע יום אחד בהונגריה אצל החתם סופר, התארח אצלו בשבת, הייתה שמחה גדולה, כל העיר יצאו. למה? גאון מליסה זה היה מפורסם בכל העולם, אין דבר בגמרא, בהלכה, שתשאל אותו שלא יענה לך במקום, אין קושייה שלא יגיד לך עליה תירוץ. טוב, נפגש עם החתם סופר, החתם סופר גאון גדול, החתם סופר, תראו מי זה החתם סופר, כתב פירוש על 5 עומשי תורה, 5 כרכים יש לו, כתב שיטה על הש"ס, על כל התלמוד, חתם סופר על הגמרות, נוסף לזה שאלות תשובות, החתם סופר על כל 4 חלקי השולחן ערוך, גאון גדול בתורה מתחילתה ועד סופה. טוב, ישבו אז כמובן על דברי תורה, הגאון מליסה מפגיז בכל מיני חידושים, מסכת תשובות, הוא אומר לו מסכת יממות, הוא אומר לו מסכת הוריות, הוא אומר לו מסכת בבא מציעה. והיו שם בני הבית ועוד התלמידים באו לשמוע, איזה הנאה. עד שאחרי חצות לילה אמרו להם, אנחנו אותם סופר, אנחנו לישון, אנחנו לישון. למחרת בבית הכנסת הגאון מליסה נסע דרשה שלמה, שיעור תורה, איזה יופי, כולם נהנו, איזה הנאה, דברי אלוהים חיים, מרגליות יצאו מפיו. חידושים שאף פעם לא שמעו. ביום שבת, עוד שיעור נתן להם, ועוד שיעור, ועוד פעם סעודה. סעודה שלישית, מוצאי שבת, בא גאון מליסה לצאת מהחתם סופר, אמר לו, תראה, כל השבת דיברנו דברי תורה, ואני הבאת לך הרבה חידושים, תן לי איזה חידוש מיוחד, שאני אזכור אותך. כל השבת יש ספר זיכרונות, אבל הגמרא אומרת שמי שנפרד מחברו לא ייפרד אלא מדברי תורה, שמתוך כך זוכרו. אמר לו חתם סופר, בסדר, אני אספר לך משהו, עובדה שקרתה השבוע. ופה תראו שהחתם סופר היה בעל רוח הקודש, על כך היה המעשה. אמר לו, יש יהודי אחד אצלנו בעיר, גביר גדול, מירא אלוקים, דקדק במצוות, בעל חסד שאין כמוהו. והאיש הזה משכים כל יום, כל יום, בשתיים לפנות בוקר. תקשיבו טוב, זה להיות עקבי יום יום, זה קשה מאוד. לא כאן, יש צערה ויש אלף סיבות כל פעם לפתור את עצמו. הוא קם בשתיים לפנות בוקר, ומה עושה? הוא מגיע לבית הכנסת, הוא אדם עשיר, לבית הכנסת הוא מדליק את כל המנורות, שם שמן, פתילות, דואג שיהיה הכל, ושם גמרות. באים, מגיע ומגיעים החברים בסביבות 2:30, לומדים עד תפילת שחרית, הם בסביבות 6 פללים שחרית, סיימים תפילת שחרית, יש להם שיעור אחרי שחרית, חלק הולכים, חלק נשארים, או חלק חדשים באים, גוברים את השיעור, הולך הביתה, עושה איזה ארוחת בוקר קלה של 10 דקות, והולך לעסקים שלו. אמר לו, השבוע חורף, זה היה באמצע החורף, חורף קשה מאוד, היה קור, שלג, בחוץ קרח, ואז העשיר הזה קם יותר מוקדם, בשעה 1 בלילה, הוא היה לבוא, הולך לבית הכנסת, מתכונן. הגיע, או חוצה את הכלי, את הדרך, איפה שהכיכר של העיר, זה בהונגריה, בודפשט. הוא היה את הכיכר של העיר, רואה שהגיעו סוחרים מחוץ לארץ, מחוץ לעיר, מדינות אחרות, מדינות סמוכות, ושם יבשת אירופה, מאוסטריה, מרומניה, מכל מיני מדינות, מגיעים. יש שם הכיכר, ואנשים מביאים סחורות. שאל מה זה הסחורה שהביא, זה ראה איזה מישהו הוריד עגלות, 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 סחורות. מה זה? עצים. עצים להסקה. זה היה התחליף של הנפט, היום יש נפט, יש מזות, יש סולר. זה היה עצים. עכשיו העצים אתה יכול לבשל, אתה יכול לחמם את הבית. והוא האיש הזה, היה לו עסק גדול, יש לו בית גדול גם, כמה קומות. אז שאל, וראה את העצים, הוא מבין בעצים. עצים כאלה קשה להשיג, מאוד נדירים. זה פעם ב-5-6 שנים אתה יכול לפגוש את העצים האלה, וגם לא בכמות ובאיכות הזאת, משהו מיוחד. שואל את בעל הזה, כמה? אמרו לו, כמה אתה רוצה? מה עגלה שלמה? אתן לך מחיר טוב. שמה? ממש חצי מחיר. סתכל, אומר לך, זה עצים מצוינים. למה אני אקנה רק בשביל השנה? אתה יודע מה, אם כבר, נקנה גם של עוד כמה שנים. תסתכל מה הכמות שיש לך, רק כמות, אתה יודע מה, אני קונה ממך את כל הכמות שהבאת. אמר לו, ועל העסק, בסדר. אומר, תעשה לי מחיר, אומר, עושה לך מחיר, יאללה. בוא נוריד עוד. תן לך בחצי מחיר שאמרתי לך על הכמות שאתה רצית, אם אתה לוקח את הכל, הכל שלך עכשיו, בוא, אני לא מדבר הרבה. אמר לו, בסדר, גמרנו. הוציא מהכיס שלו כסף, נתן לו מקדמה, חזר הביתה, הביא את כל הכסף. נתן לו ביד. עכשיו בינתיים, איפה בית הכנסת? איפה, מי ידליק את המנורה? אז אחרים, יש אחרים תמיד. הוא מה עשה האיש הזה? עכשיו יש מלא סחורה. איפה מאחסנים את כל זה? זה עצים מ-75-6 שנים, אסף. תלוי כמה יהיה חורף, כמה אורך החורף. הלך מהר לבית, העיר את המשרתים שלו, אמר להם לפנות שם את המחסנים מהר, צריך להוביל. הלך להובלות, לדאוג להובלות, לא מספיק. אז הלך לעוד שכונה אחרת, הרחיק לעוד שכונה, להביא עוד מובילים. אז בינתיים העגלונים שומעים, אז הם יש להם טלפונים דרך, אתה יודע, דרך המחשבות, הם דרך העננים. אז אחד קרא את השני, חבר מביא חבר, זה 12 עגלונים באו עם כל העגלות שלהם, העמיסו את הכל, עכשיו התברר שבבית לא מספיק, אז הלך לזכור מחסן מהחבר הזה, מהשכן הזה, בינתיים העמיסו את הכל, והוא עקב אחריהם, שהכל יעומס על העגלות, ושלא יחסר שום דבר, וכולם צריכים לקבל את הכסף שלהם, עבור ההובלה, במקום, אין איזה, משלמים מזומן. טוב, באו עם כל הסחורה, הורידו פרקו, אתה מניע כבר איזה שעה? 8 בבוקר. הוא התחיל באחת, 7 שעות לקח לו כל העסק הזה, לארגן לוגיסטיקה שלמה. אז הלך כבר, איפה היה אז מניין ב8 בבוקר? אפילו היתושים כבר מזמן לזה. מי יבוא אליי? הלך התפלל ביחיד, עשה מה שעשה, התפלל מה שהתפלל, וכו', וכפר. למה אהבת התפילה? אומר החתם סופר, הגאון מליסה, תשמעו טוב. בא שטן אצל הקדוש ברוך הוא. אמר לו ריבונו של העולם, העשיר הזה, 30 שנה קם ב2:00 לפנות בוקר. עכשיו, הוא הרוויח, עשה השטן כבר, אז יש לו חשב הכללי של האוצר, של משרד הכלכלה, הבית הישמעאלי והבית הזה. אמר לו, תשמע, הוא הרוויח על כל הסחורה הזאת 100 רובלים. אז השטן טען, תשמעו איזה טענה, שהיהודי הזה מחר 30 שנה של קיץ, חורף, סתיו, אביב, לקום ב2:00 לפנות בוקר ב100 רובלים. כל העולם הבא שלו שווה 100 רובלים. 100 רובלים זה לא צחוק. בוא נגיד כמו היום $100,000 נגיד. הרוויח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא עונה לו. מאיפה החתם סופר יודע את זה? אני לא יודע. אבל כך כתב החתם סופר. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשטן, לא. זה לא צודק מה שאתה עושה לו. שפתאום בלילה אחת, בגלל מעשה שטותי שעשה האיש הזה, אתה מפסיד אותו אחורה 30 שנה של עמל. אתה יודע מה זה 30 שנה? בן אדם קם, שובר את השינה ובא לבית הכנסת, מוסר נפש. אמר לו, הנה, אבל עובדה. אמר לו, לא ככה. תלך אליו עכשיו השטן, בדמות איזה מישהו, בדמות מלאך, בדמות צרה, בדמות אדמור, בדמות בבר, איך אתה רוצה. תלך אליו, תגיד לו, בוא הנה, אתה מחר, הוא יקום בבוקר, הוא קם בבוקר, אבל כן, היום הוא קם. תגיד לו, שמענה, אתה קמת היום ב2:00 לפנות בוקר? כן. אתה מוכן למכור לי את המצווה שקמת היום ב2:00 לפנות בוקר ב100 רובלים? יום אחד, לא 30 שנה. אומר, אני אנסה. אומר הלך אליו, אמר לו, תגיד לי, אני רואה שאתה קם כל בוקר מוקדם, אתה מוכן למכור ב100 רובלים את ה... אמר, מה השתגעת? אתה משוגע? אם תיתן לי כל ההון שבעולם שאני אמכור לך את היום שאני קמתי היום מוקדם, לא מוכן למכור. מצוות לא מוכרים. ואז אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, ואמנתי. אז למה אתמול הוא מכר את זה ב100 רובלים? מה קרה היום? אמרו, אני אגיד לך. מצווה שאדם לפני שקיים אותה, בשביל קליפה של גרעין הוא ממכור אותה בשנייה. עכשיו למשל אדם בא לבית הכנסת, בא לבית מדרש, תפוס אותו איזה חבר, פתה אותו באיזה פיתוי, יקנה לו איזה גלידה, יגיד לו, בוא נשתה רגע, בוא נדבר פה בצד, בקלות. למה עוד לא קיים את המצווה? זה לפני שקיים אותה. כי אם בתורת השם חפצו, הכך מערוב תורתו יגיע יומה ולילה. אבל אדם שטרח וקיים מצווה, ועשה אותה בשלמותה, והזיע עליה ושילם עליה בגופו, בכוחו, בעונו. כל הון שבעולם תבוא תיתן לו, לא ימכור. מה לשטן? לא ראית? מה לא הקדוש ברוך הוא לשטן? אתה רואה? לכן אמרתי לך שאי אפשר למכור לו את זה, את העבר. אתה יכול למכור לו של יום אחד, כי הוא עוד לא קיים את המצווה. אותו בוקר הוא קם, נכנס לו השטן בראשו. מי זה השטן? זה הוא בעצמו. השטן נכנס לו בראש ואמר לו, בוא תקנה עצים, תוותר על ההשכמה של היום. אבל על רטרואקטיבי, מה שעשה האדם בעבר, על זה אמר שלמה המלך, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אז תראו כמה האדם צריך להיזהר. מה אומרת? שלא יהיה תוהה על הראשונות. לפעמים בן אדם, בן אדם זה בשר ודם, בא לבית הכנסת, הולך בית המדרש, עושה חסד עם מישהו, או איזה, נגיד, עשתה טובה לאיזה מישהו, הרבה שנים גמרת איתו טובה. ובני אדם זה בני אדם, פתאום הוא משלם לך רעתך טובה. אל תגיד חבל שעזרתי לו. תגיד את זה. שתוק. למה? אם תאמר, זה תוהה על הראשונות. אתה מפסיד את כל מה שעשית ברגע. הוא בא לבית הכנסת, מישהו הרגיז אותו, לקח לו את המקום, אומר, וביזה אותו וכדומה. חבל שהלכתי לבית הכנסת. צריך להגיד את זה. אתה מפסיד את כל המצווה הזאת. לכן תמיד על מה שעבר, אדם לא מוכר את זה בכלום, אפילו לא בנזיד עדשים. וכאן ראינו כמה מעלת לימוד תורה. זה המעשה סיפר החתם סופר לגאון מליסה. גאון מליסה סיפר, אני שמעתי את זה מפי הציץ אליעזר, הרב אליעזר וולדנברג, נפטר לפני איזה שנתיים שלוש בירושלים, היה בית דין של ירושלים, זקן ישיש. שמעתי מפי את המעשה הזה. זה צריך לשמש נר לרגלנו, שכל עוד האדם חי, כל עוד האדם נמצא פה בעולם, לעשות עוד ועוד. זה גם הנפטר המנוח, סגי. אתה הפטירה שלו? איך?
בשבט.
סגי עליו השלום, שייסד את המקום הזה, שעל שמו קם המקום הזה. מסר נפש. כל התורה שלומדים פה, כל מה שעושים פה, וכל זה נזכף לזכותו. איזה זכות זאת? מי יכול לתאר כמה כתוב עליו, עליהם בדניאל? הדניאל אומר, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מי שמזכה אחרים יאיר לעתיד לבוא. מה זה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא, תדעו, אין שמש, השמש הזו תתבטל, הירח הזה יתבטל. וכתוב, אנחנו לא אומרים, בטרם שחקים והרקים ימתחו השם מלך, ועד לא מאורות זרחו השם מלך, והארץ כבגת תבלה ושמיים כעשן נמלחו. זה פסוק. הארץ הזאת עתידה להתפורר, לא תשאר מן הכלום, היא הכל רוחני. השמיים האלה, כי כתוב בפסוק, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, כן יעמוד זרחם ושמכם, והיה אור הלבנה כאור החמה. ורחמה יש שבעתיים, זה פי 49 ממה שזה עכשיו. אז זה יהיה כל צורה אחרת, גם אנחנו נהיה רוחניים. ואז אלה שזיקו אחרים, יהיו מאירים ככוכבים לעולם בית. לכן האדם משתדל מה שיכול בעולם הזה, לעשות עוד חסד, עוד מצווה, לנצל עוד דקה, בשביל עוד מעשה טוב, תדעו, זה זכות מלאה. זכות שאין כמוה בעולם. שאני רוצה לברך את ידידנו הרב גוזלן, מה שעושה יומם בלילה במקום הקדוש הזה, מרבה תורה, מרבה חיילים לתורה. אני רוצה לברך אותו שהשם ייתן לו כוח, עוז ותעצומות להוסיף עוד דעת, חוכמה ובינה לעם ישראל. מהמקום הזה תצא אורה ותורה לכל העולם כולו. יש לכבוד חג השבועות סידרנו שיהיה יקב של יין שנטו 100% יין, אני אישית פיקחתי על זה, והכל עושה מעשרות מלאות כדת וכהלכה, תרומה ומעשר כדין. יש למטה את היין במחירים השווים לכל נפש. זה יין נטו בלי שום תוספת. יש גם את הספרים שזיכנו השם יתברך להוציא לאור עד עכשיו, והשנה גם יש את קמיע של מור אבי עליו השלום, יוצאנו מכתב ידו, זה טוב לתלות בעסק או בבית לדף עם המקורות של כל שמות הקודש. שם שמות הקודש שיש אצל המקובלים, ומור אבי כתב מכתב ידו את המקורות, הראשי תיבות של כל פסוק ופסוק, כל שם מאיפה יוצא, שזה למטה במחיר השווה לכל נפש, ברוך השם הכל מחירים, גם הספרים מחירים של קרן, אנחנו לא רוצים לעשות רווח, הכל יהיה בשביל שהציבור יזכה עוד ועוד. אני מברך אתכם מעכשיו בחג שמח. אז רק מילה אחת נגיד על חג השבועות, זה סיום על חג השבועות. חג השבועות שהוא החג הזה, חג קדוש, חג נורא. מה מיוחד בחג השבועות? שאמרנו שזה יום אחד, כי כתוב שמה בחג השבועות בעצם היום הזה פרשת אמור, ורבותינו שואלים בפסיקתא, שתי ימים יש בשנה שנאמר עליהם בעצם היום הזה, יום הכיפורים וחג השבועות. בפסח לא נאמר בעצם, בראש השנה לא נאמר בעצם, ולא בסוכות ולא בשמחת תורה ולא למה, אלא יום חג השבועות זה כל שנה אנחנו מקבלים את התורה מחדש בעצם היום הזה. זאת אומרת, זה לא רק זכר למתן תורה, בפועל אני מקבל את התורה. אותו הדבר יום הכיפורים, בעצם היום הזה כל שנה ושנה ביום הכיפורים נמחלים עוונותינו. בשאר החגים זה זכר, כמו יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים עושים פסח, זכר לסוכות שישבנו, יושבים בסוכה, אבל כאן זה בעצם היום הזה, בעצם היום הזה. אז זה דבר גדול מאוד. גם נזכיר את נשמתו של ידידם רבי יעקב יוסף עליו השלום, שהיה מרביץ תורה, מקטט רגליו מעיר לעיר, ממדינה למדינה, מקום למקום, כדי להרבות תורה בישראל. עשה ועשה הרבה מאוד, גדולים צדיקים מתתם יותר מבחייהם. פלל על מרן שיבדל לחיים טובים, שהשם יגזור עליו גזרות טובות, יאריך ימיו הטוב, שנותיו הנעימים, באורך ימים ושנות חיים, ייתן לו בריאות הגוף והנפש, ויזכה להנהיג את עם ישראל עד בו משיח צדקנו בעגלה ובזמן קריב, אמן, כן יהי רצון.